שלום שלום. אז בדרך כלל בשיעור ראשון אני עושה איזה מבוא לרב קוק וכולי. פעם החלטתי שנהיה מעודכנים, אז הבאתי לכם פה מאמר שהתפרסם במקור ראשון של שבוע שעבר. אני מניח שחלק מכם ראו אותו, לא נורא, הבאתי חלקים ממנו, חלקו. אם אין לכל אחד, אז אולי כל שניים, זה רק רק להתחלה. המאמר הוא של רות קלדרון, שאתם יודעים שכיוון שמלאו 80 שנה לרב קוק, כיוון שמלאו 80 שנה, אז יצאו הרבה דברים. אז שבוע שעבר היה גיליון שבת של מקור ראשון, כמה וכמה דברים מעניינים על הרב קוק, שכל אחד מהם ממש אפשר לעשות על זה שיעור ולהתווכח ולדון, מאוד מעניין. אבל אחד המאמרים היה של רות קלדרון, תכף אני אגיד לכם מי זאת ומי היא. השבוע בשבת היו שתי תגובות המאמר הזה של אדם בשם הרב משה גנץ, שהוא ראש ישיבת תל אביב, ו אז מה הוא? אז מי שכתב זה החיים גנץ או משה גנץ? אולי מישהו ראה? לא מצאתי באינטרנט. עכשיו הלוואי והייתי מוצא, לא הצלחתי למצוא את המאמר הזה באינטרנט, ובבית כבר לא מצאתי את החלק הזה, את המוסף שבת. בקיצור, אני לא יכול להביא לכם את התגובות בכתב, אלא רק בעל פה אני אדון בזה. אז אני לא יודע באמת, זה החיים גנץ או משה גנץ, אני לא יודע. הם אחים, לא? זהו, אז אחד מהם הגיב, אני לא יודע. עכשיו, מי זה? רות קלדרון. מה? לא, כן, השני זה עוז צוקרמן, הבן של רב צוקרמן, שהוא משהו בצבא היה, קצין, משהו, מישהו יודע מה הוא היה בדיוק? הוא היה איזה קצין באיזה סיירת, משהו, אני לא יודע, אולי היום באיזה ישיבה. אני לא יודע מה הוא עושה. נראה שקצת צפוף, טוב, נראה. בקיצור, מי זאת רות קלדרון? ובכן, רות קלדרון הקימה, והיא כותבת את זה במאמר, היא מספרת על זה במאמר, שבשנות, אני לא יודע מתי בדיוק, לפני כמה עשרות שנים, היא ואדם שלמד בישיבתנו בשם מוטי באור, הקימו בית מדרש שקראו לו אלול. לא, מה הדף הזה? הנה יש עוד אחד. לא, אני צריך אחד. הנה עוד אחד יש. בסדר, עוד אחד עם השני, זה לא, אנחנו זה קטע עיתונאי, אז אפשר לקרוא אותו בקלות. ובכן, הם הקימו בית מדרש שקראו לו אלול. ישב בירושלים, זה היה בית מדרש מיוחד, למדו בו דתיים וחילוניים, בכל מיני צורות וכו' וכו'. הבית מדרש הזה שרד כך וכך שנים. היא כותבת שבעקבות רצח רבין הם לא יכלו יותר להיות לשבת ביחס, בזעם ואלבון ואשמה וכישלון ולא יודע מה. בקיצור, היא עולה על זה ברצח רבין. אני זוכר סיפור קצת שונה במקרה, אני לא יודע אם זה נכון, גם אני לא בטוח שאני מדייק, שבאלול הם הגיעו במקרה, אז מישהו מקרוביי למד שם, ו הם הגיעו לאיזה, רוצו לפרסם איזה אלון מסוים, ואחד האנשים החילונים כתב דברים מאוד מאוד בוטים על מישהו מחז"ל. אז החבר הדתיים אמרו, אז בלתי אפשרי, אי אפשר לפרסם דבר כזה, זה ממש בוטה, זה ממש, אנחנו לא יכולים. עכשיו, כשחילונים שומעים את המושג צנזורה, זה בשבילם פשוט יארג ואל יעבור. הם לא עולים על הדעת שיהיה צנזורה. אז זה היה ויכוח כזה או אחר, ואני חושב שזה שבר את בית מדרש אלול. הוא התפרק, הוא קם מחדש על ידי קבוצה אחרת, אנשים אחרים פחות או יותר באותו סגנון, הוא קיים עד היום בירושלים. היא עצמה, מוטי ברור, כלומר מוטי והיא נפרדו,
דרכיהם. מוטי באור הקים איזה גוף שנקרא, אני לא זוכר כרגע את שמו, זה גוף שעוסק בהוראת תורה ולימוד יהדות לקבוצות של חילונים מאוד מאוד מסוימים, במקומות מסוימים, לומדים אצלו ולומדים אצלו אנשים מהשכבה הבכירה בחילוניות הישראלית, אנשי תקשורת, אנשי כספים וכן הלאה. וזה בית מדרש מצליח שעובד בפני עצמו. אבל די לא כל כך מכירים אותו. היא עצמה הקימה בית מדרש שנקרא אלמה בתל אביב, ושם יש רק חילונים, כלומר היא חילונית, אז היא אומרת זה בית מדרש חילוני, אבל גם דתיים לומדים שם, וזה הכל נעשה פחות או יותר בשוויון כזה או אחר. זה רקע. עכשיו, אני אקרא בזריזות את הדברים פה. כמו שאתם תראו שם שלוש נקודות, אז חתכתי את המאמר. הוא קצת יותר ארוך. מי שירצה אפשר לראות את זה באינטרנט. אבל זה נחמד, כי יש פה כמה דברים שאני, כמובן על הרב קוק, וגם בתגובות על הרב קוק. כלומר, איך נתפס הרב קוק, ואחר כך גם המאמר, ולמה, ואני חושב שזה יכול להוביל אותנו לדיון מאוד מעניין, להתחלה, בתור מבוא, לעולם של הרב קוק, איך לומדים הרב קוק, איך אפשר לייחס אותו לימינו, והוויכוח בעצם סביב המשנה של המורשת של הרב קוק, וזה יהיה הדיון. גוטמן, הצייר המופלא, מעיד על שראו עיניו כשהיה ילד. פעם ישבנו על מרפסת ביתנו בנווה צדק, אבא, קראו לו שין בן ציון, נדמה לי שזה היה השם של אביו, המשורר שמעוני, ברנר ואגנון, רבי בנימין ועזר. והנה הגיעה שעת המנחה, ביתנו היה מול ביתו של הרב קוק. הרב קוק היה אישיות נערצה מאוד, הן בעיני הדתיים והן בעינינו אנו. בעיניי היה נערץ משום שמצאתי אותו כאדם הכי יפה אשר פגשתי בחיי. צח מראה, בעל פנים שלווים ושלמים, תמיד נתון במין עצבות שקטה, טהור עיניים. באותה ישיבה שישבנו על המרפסת, הציע אגנון לגשת למנחה לבית הרב קוק. כמה מן הנוכחים התנגדו. הרב קוק דתי, אנחנו לא דתיים. גם ברנר היה בין המתנגדים. בכל זאת קמו אגנון ורבי בנימין ועזר, שבגדול היו פחות או יותר דתיים, כלומר, רבי בנימין ועזר היו ממש דתיים, אגנון היה כל מיני תנועות, בגדול הוא היה דתי. ויצאו בקבוצה והלכו אל בית הרב קוק, ואחר כך ליוו לבית הכנסת. ברנר לא הלך עימם, אלא צעד במרחק מה מאחוריהם, שהוא מכניס כפות רגליו בדיוק בעקבות פסיעותיו של הרב קוק. זה סיפור מאוד ידוע, אני מניח שחלק מכם כבר שמעו את הסיפור הזה, שהרב קוק הולך וברנר הולך ומכניס את הרגליים שלו לתביעות הרגליים בחול של הרב קוק. זה עשה עליי רושם גדול, כותב גוטמן, חשבתי אומנם שזה ילדותי, עם זאת ראיתי בכך כמין סמל. עוד היום נדמה לי שזה סמל. וכשהיה הרב קוק הולך לבית הכנסת, הייתי בכוונה צועד מאחוריו, ומשקיע גם אני את כפות רגליי בעקבות רגליו, כל כך הערצתי אותו. על מערכת היחסים בין ברנר לרב קוק, כותב הרב יואל בינון בספר שלו, כמה וכמה דברים מעניינים. איך בעצם היה שם איזה תהליך, שהברנר בהתחלה מאוד מאוד התנגד לרב קוק, וראה אותו כממש, אי אפשר, הוא לא יכול להתחבר לאמונה של רב קוק, ברנר היה כופר כזה, ולאט לאט הוא עובר איזה תהליך, והוא יכול למצוא בו משהו. בכל אופן רב קוק חיבב את ברנר, כלומר הוא ראה בו, אנחנו נלמד את הקטע, אולי אתם מכירים, נשמות מעולמתו, קטע מפורסם שמדבר על האנשים שיש להם המון כעס, המון חרון, המון זעם, אבל זה לא נובע מקטנות, לא נובע הייתי אומר, מתאוות, דברים כאלה, זה נובע מאיזה שאיפות יותר מדי גדולות שהורסות את המציאות. המחווה הזאת של ברנר אינה מניחה לי. הוא החילוני האדוק שהתחנך בחדר ובישיבה, הוא מרד וחפר בעיקר, שסירב להתלוות לרב קוק לפלט מנחה כפי שהציעו חבריו, אך צעד מאחוריו וניסה להיכנס לתוך צעדיו. להתאחד איתו, זה כבר כותבת רות קלדרון מכאן, כן? להתאחד איתו למרות שנפרד ממנו מעולמו בטריקת דלת אידיאולוגית. נפלא בעיניי שרב קוק לא יזם את בואה של המשלחת שמלווה אותו לבית כנסת, אוכלה לא ידע על הרעיון, על המחלוקת ועל ההתלבטות. הוא פשוט, הוא היה הוא עצמו. וכשבאה שעת מנחה, הלך להתפלל בבית כנסת הסמוך לביתו. כן? אז זה מאוד יפה, עצומת לב שלה, שהרב קוק פועל לתומו, הוא הולך, הוא מתפלל, ואנשים, והוא מחולל סביבו גלים, ואנשים צריכים להתייחס אליו, אז חלק מצטרפים, חלק מתנגדים, חלק הולכים אחריו עם הרגליים בתוך החול, אבל הוא עצמו חי את חייו, והוא מקרין סביבו. זאת אומרת, יש פה איזה משהו מאוד יפה, שמאוד מדבר
אלא הרב קוק, כנגיד, היה קורא את השורה הזאת, זה היה מאוד מדבר אליו, שיש אנשים שמשפיעים בהקרנה שנובעת מהם, לאו דווקא בה, כמובן, דיבור ישיר וכתיבה, כמו שאתם יודעים, הרבה לעשות בזה, אבל בעצם הצדיקים משפיעים בזה משהו רחב יותר. גם מאוד יפה שכאן גוט, דווקא גוטמן אומר שהוא היה צח מראה והיה יפה, תור עיניים. הרבה אנשים מאוד מאוד התרשמו מהרב קוק, מהמראה שלו, מהמראה המקודש שלו. נדמה לי שסיפרתי פעם ששגל פעם יצא מפגישה איתו, והוא רצה לצייר אותו, הרב קוק סרב, ואז כשהוא יוצא הוא אומר לאדם שהלך איתו, הוא אומר לו, מאיפה משיגים היילי גיפונים כאלה, פנים קדושות כאלה. זאת אומרת שהרב קוק ממש הקרין, וכנראה אנשים האלה ראו את זה. הרבנים, עכשיו, בקטע שכאן דילגתי, היא מתארת את מסע המושבות, זה דבר שכולם יודעים, שהרב קוק והרב פלד, והרב חרלאפ, ועוד מישהו שהיה משמש, אני לא יודע איך לקרוא לזה, עוזר של רב קוק, ועוד מישהו, אני חושב, היו זה 4 או 5 אנשים, שהלכו למושבות, כדי לפגוש את החלוצים, וכדי להשפיע עליהם, לשמור שמיטה ושבת ותרומות ומעשרות, דברים כאלה. עכשיו, אתם צריכים להבין, זה נשמע קצת מוזר, מה אדם מיפו נוסע למושבות, אני יודע, כנרת, או כל מיני מושבות כאלה ואחרות. הרי כולנו יודעים שהמושבות האלה, ויפו זה ממש רחוק, נכון? זה, מה הקשר? אבל בתודעה הישראלית שהייתה אז החלוצית, אז ירושלים ייצגה את היישוב הישן, ויפו, כיוון שהייתה שער הכניסה לארץ וכן הלאה, מאיזושהי סיבה, שימשה כמו הבירה של של החלוצים, של של היישוב החדש, אם אפשר לומר כך. מה? כן. בדיוק. אז הוא, אז כיוון שכך, אז מי שהיה רב של יפו, באיזושהי צורה נהיה גם רב המושבות, כמובן, תחשבו, רב שיושב ביפו, הוא רב של דגניה, כן, מה הקשר בכלל? אבל באיזשהו מקום היה איזה קשר כזה בין הדברים, אז הם נוסעים אליהם. כן? עכשיו, זה סיפור מאוד מעניין, יש יומן שכתב הרב קוק בעצמו, יש אנשים שכתבו יומן, עשו על זה הצגות, יש אפילו היום מסעות בעקבות מסע הרבנים, וכן הלאה וכן הלאה, עשו מזה הרבה דברים. אז כאן היא מצטטת סיפורים מתוך המסע הזה. הרבנים באו בקבוצה, אפילו כאן בגליל הם מוגנים ביותם רבים, ואין באמת אפשרות למגע של אדם לאדם, לשיחה מעמיקה, לבדיקה סקרנית של הממשות החלוצית עבורם. הם באו בתפקיד, במשימה, לבדוק את הכשרות במושבות ואת השמיטה. החילוניות המשיחית של היהודים הצעירים הייתה זרה ומוזרה להם. אולי, נגיד, מאיימת על כל המוכר, נראית כהרפתקה של נאורים ושבירת גבולות וסכנה של ממש. בשונה מהם נדמה לי שהרב קוק בא לא רק כדי לפקח, אלא גם לפקוח את עיני עצמו. הוא נמשך אל החלוצים, וחש שיש בהם משהו שהוא חסר בעצמו. לימים סיפר זאב הורוויץ, חבר קיבוץ גבע. רב קוק, איש גבוה, יפה תואר עם כובע גבוה, ראה שיש שומר אחד עם אביה, ואמר לו, בוא נתחלף. החבר'ה היו אז בשמחה. בסוף אמר הרב, כשם שאני לבשתי את שלכם ואתם את שלי באופן חיצוני, כך צריך להיות גם בלב. ואז היא מתארת את זה. מתוך התלהבות, החלו לשיר ולרקוד יחד, כנראה שירים וריקודים חסידיים. על פי העדות הזאת, במהלך הריקודי שרב מאחד החלוצים, לצאת איתו לחדר צדדי ולהחליף את בגדיהם. הרב לבש את בגדי החלוץ, והחלוץ ההמום מצא עצמו עטוף בקפוטה של משי. כרב, זה באמת, אם היה לנו תמונה כזאת, זה היה מדליק, לא? לראות את הרב קוק בגדי שומר, רוכב על סוס. כאן אומרים, הם רקדו, מישהו אמר פעם רוכב על סוס, לא יודע. איך שלא יהיה, זה יכול להיות מדליק. יצא הרב קוק לבוש בבגדי הפשטות המלוכלכים באפר האדמה ובאבאיה הערבית והצטרף למעגל הרוקדים. הרגע הזה של הרב קוק רוקד בבגדי חלוץ אנונימי במעגל רוקדים בגליל הוא רגע מכונן. אגב, הם הרבו לרקוד, החבר'ה שם. בכל, ביום הם עבדו, בלילה או רקדו או שהתווכחו בעניינים אידיאולוגיים. מעניין אותי תמיד מתי הם ישנו. בכל אופן,
הוא רגע מכונן, הוא אינו תיאורטי ולא נעשה בתכנון, לא נעשה בתכנון מתוך פרספקטיבה. הוא הרגע עצמו, החוויה, התשוקה הספונטנית, להיות חלק מהחופש הזה, מהנאורים, מהאמונה התמימה והבוערת, שכל מעשה שנעשה שם בגליל, כל תלם שנחרש, כל מעגל הורה, נעשה לא בשביל הצורך האגואיסטי, אלא בשביל הכלל, בשביל היישוב, כלל ישראל של התקופה. הרעיונות שעליהם מדבר הרב כל היום קרמו חיים מול עיניו ממש, והוא רצה להיות חלק מזה, לצאת מתפקידו, מהפרסונה שלו, מהמחויבות, ולהיות לרגע יהודי, פשוט, חלוץ. הריקוד הזה מעיד בעיניי על כך שרב קוק ראה והבין את הגדלות שקיימת בחילוניות, חילוניות יהודית עברית. הוא ראה את האתגר שמציבים לתרבות היהודית. הריקוד המופלא שרוקדים ברנר, סמל היישוב החילוני ורב קוק, סמל היישוב הדתי, הקידה הסמלית שקד ברנר לרב, הקידה הסמלית שקד הרב לחלוצי פוריה, הן עבורי התקווה הגדולה, הם מימוש האמרה הישן יתחדש, והחדש יתקדש. עכשיו, השאלה, הפרשנות שלה, אתם מבינים, היא איזה סוג של פרשנות, איך היא רואה? כמובן אפשר להתווכח, להגיד ככה, ככה. בלי קשר לכל מה שהיא כתבה, אני יכול להגיד לכם שהסיפור, שבעיניי, יש המון סיפורים על רב קוק, אתם ודאי מכירים קצת סיפורים, יצאו ספרים עם סיפורים, ובאמת יש עליו הרבה סיפורים מאוד מאוד יפים, ולא נלאה עכשיו, אני ממליץ לכם לקרוא קצת סיפורים עליו, אני חושב שזה באמת, סיפורים על גדולים, זה דבר מאוד יפה, זה מאוד מאוד יפה, ממש, לומדים מזה הרבה. בכל אופן, הסיפור שבעיניי הכי, הכי, אותי הכי הרשים, אם אפשר לומר כך, זה סיפור שהרב חרלאפ מספר, שבמסע המושבות, הוא אומר, היה המסע ממש קשה. הם נסעו בעגלה, הם הלכו בבוץ, היה חורף, הם הלכו בבוץ, היה מקרים שהעגלה לא סחבה, הם ירצו ודחפו את העגלה. זה היה ממש קשה, המסע הזה. הוא אומר, הרב חרלאפ, שהוא ישן בלילה, הוא היה הרוג. הוא פשוט נרדם, ובאמצע הלילה הוא מתעורר. והוא פתאום רואה את הרב קוק ער מסתובב בחדר. הוא אומר, הפנים שלו בערו. אם הוא היה ממש באיזה מין בעירה כזאת. אז הוא אומר, כשהוא ראה שהתעוררתי, אומר הרב חרלאפ, הוא התקרב אליי, נגע ביד שלי, ואמר, אומר, זה איגיש לא מבינה, רבי ינקב מיישה, אני נשרף באהבת השם. כך אומר הרב קוק. עכשיו, למה הסיפור הזה כל כך מדבר אליי? כי תראו, כולכם הייתם פעם באיזה מסע קשה, הלכתם בבוץ, נכון? ובאתם הרוגים לא יודע, לאכסניה או לאיזשהו מקום. אתה פשוט ישן, ולא יודע איכשהו מאבד את החוויות. והרב קוק עובר במסע, המסע תדעו לכם לא היה קל. אם תאר ריקוד של החלוצים, זה פן אחד שהיה. וגם קדיש לוז, שהיה אחר כך יושב ראש הכנסת, כתב באיזה מקום אחר, כשפגשנו, הוא היה אחד החלוצים שם, הוא אומר, כשפגשנו את הרב קוק, הרגשנו שגוש של אש בא מסיני, ירד מהר סיני ובא אלינו. זאת אומרת, הם הרגישו משהו. אבל תדעו לכם שמהתיאורים שלהם, הם חשו הרבה התנגדות. הרבה התנגדות במושבים, ביישובים, בזיכרון. האנשים שהיו שם לא היו אנשים שמתרקחים מהר. אולי בקיבוצים היו בחורים מאוד מאוד צעירים, 19-20. אז הם היו עוד ככה במושבים, במושבות היותר, היו עוד חבר'ה חילונים ומשכילים כאלה, והתווכחו עם הרב קוק, והוא ניסה לתת להם דברי תורה. זאת אומרת, זה לא היה מסע קל במיוחד. אבל באמת, כמו שהיא אומרת, אני חושב שהרב קוק באמת פגש, הוא ראה אור. הוא ראה אור. והוא ראה את האור שקורה שם למרות כל הבעיות. הוא ראה שהם יש בעיות עם שמיטה ועם תפילה ועם בית כנסת ועם שבת, הוא ראה את כל הבעיות. הוא חווה, תחשבו, באמצע הלילה, הוא אומר, אני אגב מי שאני נשרף באהבת השם, זאת אומרת, הוא נמצא בשלב התעלות עצום. אני חושב שהאירוע תרם לזה, המסע הזה שהוא היה בו. בכל אופן, בשבילה נורא חשוב הקטע הזה של החלפת הבגדים, תכף אני אגיד לכם מה קורה. ואז היא קצת מתארת את הקמת, בקטע שדולג, הקמת אלול ואחר כך אלמה, ואז היא אומרת, לראשונה קיימנו קהילת לימוד שוויונית שנשים וגברים, דתיים וחילוניים, היו בה שווי מעמד. כולנו היינו לומדים ומלמדים. שום שורה תחתונה לא הייתה ידועה ומקובלת מראש. אני מאמינה שלא, זה אני חושב היא מתארת את אלול. אני מאמינה שלו היה הרב קוק חוזר לאחוריו, ובא לשבת בשורה השמינית, כן, הנה, באלול, כמו, יודעים, כן, רבי עקיבא ומשה וכו', הוא היה יודע מה הם אומרים. לא רק שלא היה תש כוחו, הייתה בו שמחה על שהמשכנו את דרכו. עכשיו אתם כבר יכולים לתאר את התגובות, נכון? אתם כבר יכולים לתאר לעצמכם מה יגיד הרב גנץ או עוז צוקרמן על פסקה כזאת, נכון? זה ברור, בסדר? אוקיי? מה? אבל עכשיו תראו את הפסקה האחרונה. אני חושב שהיא... לא, היא גם לא האחרונה ממש במאמר, אבל היא האחרונה של החלק הזה. אפשר שהסדק היה קיים תמיד בגישת הרב קוק אל העולם החילוני. גישה של יקסמות, סדק, כאן במובן, כלומר, אולי לא, הוא לא היה כמו שאני מפרשת אותו, של בוא נחליף בגדים, בוא נשב ביחד במעגל ונחליף דעות. כן? אולי זה לא היה כך, אלא גישה של יקסמות ומשיכה, אבל תמיד מתוך ידיעה מוגמרת של האמת ההלכתית וניסיון, גם אם ברוח טובה ובעדינות, לקרב, לחזק ולהשיב את לב הבנים אל מסורת האבות. כלומר, הרב קוק לא מגיע, הוא לא מחליף בגדים במובן של מה? כלומר, לא כמו שאני פירשתי, בוא, אתה נותן לי את הבגדים שלך, אני את הבגדים שלי, ואנחנו ממש כאילו שווי גובה ומשקל, זאת אומרת, מחליפים אותו דבר, אלא לא. הרב קוק בא, יש לו כיקסמות, אבל יש לו ידיעה מוגמרת של האמת ההלכתית וכו'. חסר היה אותו הרגע של פשיטת הבגדים וההתמסרות לתהליך השינוי, שעשוי לשנות גם אותו, את עולמו. הציונות הדתית רואה בחיליונות העברית סכנה, לא שותף בר פלוגתא שעשוי להשלים אותה. עכשיו אתם רואים פה את הביקורת, היא אומרת שרב צבי יהודה, זה מקובל להגיד, רב צבי יהודה בנו לא הלך כבר בדרכו, הוא יצר, לא משנה, אתה כל סטריאוטיפים, אבל הוא יצר ציונות דתית וקבוצה נפרדת, שלומד בבתי ספר משלה וכו', למה אנחנו לא יושבים ביחד? קריאה בכותרת, קריאה, איך היא אומרת, הורדתי את השורה הזאת, קריאה לציונות הדתית, קריאה אוהבת לציונות הדתית להצטרף וכן הלאה. זה המאמר שלה. אז איפה אתם הייתם, טוב, נעזוב את מה שהם פה, אבל איפה אתם רואים שיש פה אולי, בוא נגיד ככה, ממה שאתם יודעים על רב קוק, מה היה רב קוק אומר? מה שאתם חושבים, שאתם לא יודע, למדתם, קראתם, נתקלתם, הרי לא היום אתם מתחילים ללמוד. מה היה רב קוק קורא את המאמר, מה היה אומר? קודם כל ככה, האם הוא היה בא ללמוד ללמוד בו, אני מגזים. אבל אם הוא היה בא לבקר באלול. תתעלמו מהעניין הפוליטי. זאת אומרת שאם אני הולך לאיזה מקום, זה סימן שאני נותן לו אישור. אתם יודעים, יש פוליטיקה. כשרב, נגיד רב ראשי, מה שהולך לאיזה מקום, יש בזה איזה משקל פוליטי. אז תתעלמו, נגיד שזה לא, הוא עורך, הוא בא, הבית מדרש הזה נעשה באונולולו. לא משנה באיזה מקום. תתעלמו מהקטע הפוליטי. רב קוק נכנס לבית מדרש מהסוג הזה שהיא מתארת. האם הוא היה נכנס לבית מדרש כזה? האם הוא היה מקבל אותו? מה אתם אומרים? למה לא? מה?
זה אלטרנטיבה לבית מדרש.
אלטרנטיבה באיזה מובן? למה זה לא בית מדרש? למה אלטרנטיבה? מה היה מפ... למה? למה לא בית מדרש? בית מדרש. בא בלי מחויבות. אוקיי. בא בלי מחויבות. של מי? של החילוני. בא בלי מחויבות של החילונים. הלאה, מה עוד? היה הולך. למה?
גם ההסתכלות שלה היא חלקית, אבל היא נכונה מהצד הזה. אמנם היה אדם שקירב הרבה והיה לו המון ארץ ישראל, וכו' וכו'. מצד שני גם היה יהודי חרדי בהתנהלות היומיומית שלו. אז יכול להיות שהארץ ישראל שלה הייתה לוקחת אותו לשם, אבל אני לא יודע, כאילו כן היה הולך, אני לא בטוח כמה היה מתנהל בתוך, בצורה שהיא מתארת. כאילו תפסה צד אחד.
אוקיי, צד של אהבת ישראל. אז זאת אומרת, אתה אומר שמה שהיא אומרת הסדק, מה שהיא חושבת שזה סדק, שאני אומר, לא צריך לקבל מה שהיא חושבת, אבל בעיקרון,
מה שהיא חושבת שסדק היה. זאת אומרת שרב קוק בא אליהם, אז מה הוא אמר? מה הוא אמר להם? מה?
אכלת
את הגאולה, אבל מה עוד?
שמרו
שבא. בקיצור, חבר'ה, קיצור מפלטה. אז עכשיו תראו. עמוס עוז פעם היה בישיבה. לפני, לא יודע כמה, הרבה שנים. במועדון, התכנסנו, אני זוכר שרב לקצין אז מאוד התפעל מכושר הדיבור של עמוס עוז. ואז הוא אמר, במין כזה חצי להג, כן, מה אתם חושבים? שובו, שובו, בנים שובבים. כך הוא אמר. כאילו, אתם חושבים שכל החילוניות, זה איזה מעשה שובבות של כמה ילדים, פרקו, שובו, שובו, בנים שובבים. למה הוא אמר את זה אפילו בכעס, או בלעד, או בפגיעה, או באלבון, אני לא יודע מה. למה? כי מה הוא חושב?
שהוא
בר קיימא, זה נכון, זה שוב ושוב ובנים שובבים. הוא בכלל לא חושב להיות דתי, זה בטוח, אבל זה הרבה יותר מזה, זאת אומרת, זה שהוא, נכון, לא עכשיו. מה?
יש הרבה מאוד טענות חזקות לחילונים.
זה לא... כן, זה לא, יש טענות כל כך, כמו שאנשים מרגישים, אנשים מסוימים, אני לא יודע היום, אז... ודאי אז הרגישו שהחילוניות היא לא, ודאי היא מבטא את הרעיון, שהחילוניות אינה אלא, אינה בנים שובבים. זה לא מעשה נערות של כמה אנשים שאין להם כוח להניח תפילין, או אין להם כוח לשמור שבת, אז הם יוצאים ומשתובבים, או יוצאים לאיזה טיול, או עושים דברים. היא לא ראה את עצמה ככזאת. אלא היא חושבת שהעולם החילוני, או מייצג סוג של תרבות, אידיאולוגיה, ערך וכו', ולכן היא מצפה שהדתיים והחילוניים ישבו ביחד במעגל, נכון? אנחנו שווים, ואנחנו נחליף דעות. אי אפשר לדעת לאן נגיע, נכון? אי אפשר לדעת לאן, כך היא כותבת, אי אפשר לדעת לאן נגיע. ואנחנו יוצאים לדרך, ואנחנו פותחים, הכל פתוח. כמו שאמר כאן מישהו, היא באה, ודאי, ללא שום מחויבות. עכשיו, מה היה רב קוק? אז אתם אומרים כך וכך, אתה אומר, אולי עבד ישראל את המשכת אותו, אולי נרתע מלהיכנס לשם. אני מתלמד קצת בשאלה הזאת. אני חושב שאם למשל יושבים רק חילונים במעגל, אני חושב שרק הוא כאן מצטרף. למה לא? הם אומרים, אנחנו לא באים מתוך מחויבות. אז מה הוא אומר להם? מה הוא אומר? מה? לפחות תבוא. בסדר. הלוואי אותי עזבו, ותורתי שמרו, שמאור שבא מחזירם למוטב. זאת אומרת, בא בן אדם, מוותר על, לא יודע מה, הוא יכול לשבת לקרוא עיתון, יכול לשחק, יכול לסרב, לא יודע, הוא יכול לעשות מיליון דברים, הוא בא, יושב בית מדרש, ולומד דברי תורה. נכון? אז מה? למה נגיד לו דברים שלידים? למה נדחות אותו? אז אני חושב שלגבי החילונים, הוא היה אומר עד רבה ועד רבה. עכשיו, אני חושב שהייתה לו קצת בעיה, נגיד שהדתיים אחרי הפגישה היו באים לו, ראו לו, הרב, להמשיך לבוא לפה. כן? זה יכול להיות שהרב הקוק היה אומר להם, תשמעו, אתם באים את העולם הראשונה. אולי, לא יודע, אני מקווה. לא. אני בא לבית ללמוד תורה, אני לא בא, יש ביטוי מאוד יפה שתפעו אותו פעם אנשים של סמינר אורנים שעסקו ועד היום עוסקים ביהדות, אז הם אמרו, האם התורה היא מקור השראה או מקור סמכות? כן? וזה ביטוי מאוד יפה בשבילנו, התורה היא מקור השראה או מקור סמכות. נכון? יש דברים שאתה אומר, אני לא לגמרי מבין, אבל אני מקבל את זה, כי אני יודע, יש לי אמון במערכת, בקורא, ואני יודע. התורה בשבילי היא לא רק משהו שאני בא... ללקוט שושנים, אלא בשבילי זה מקור סמכות, זה מחייב אותי, אני חלק מתוך המסור, מתוך ההלכה. זה בדיוק הרעיון של ההלכה בשביל אדם שהוא שומר תורה ומצוות, נכון? אבל היא באה בכיוון אחר. אז יכול להיות שהרב קוק אומר, תשמע, אני לא יודע, איך אתה יכול להתארגן פה בתוך מערכת? עכשיו, אתה לא מגיע, אתה אני, הרב קוק יושב, אני לא מגיע מתוך הדבר הזה שזה רק מקור השראה, יש כאן גם מקום סמכות. אז אני לא יודע, יכול להיות שאומר, אל תיכנס, כן תיכנס. אבל יש פה איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד עדין, כן? אז הם שם, שניים שביקרו אותה, הרב גנץ ועוז צוקרמן, הם אמרו דברים מאוד תקיפים, הם אמרו, מה פתאום היה באלול, נשים וגברים, היא אומרת, נשים וגברים יושבים ביחד, הרב קוק בכלל היה מאוד מאוד נרתע מכל הסיפור הזה של נשים, הוא היה באמת מאוד ככה, מאוד התרחק, וכולי, איך אתה יכול, איך אתה יכול לראות את הדעת שהיה בא ויושב שם וזה, וכולי. בסדר, הביקורת, אפשר להגיד אותה, אתה צריך לכיסא, אני חושב שהדברים הם הביקורת הזאת היא ביקורת קצת מוגזמת מכיוון אני חושב שנורא חוששים שהגברת רות קלדרון או כאלה חושבים שהרב קוק היה מין כזה רבי כזה אתם יודעים שהיו חילונים לא משנה ככה העיקר שתהיו בפנים מין משהו מאוד מאוד קראו לזה פעם מיופיס, מיופית. מיופיס זה כאילו למצוא חן, משהו כזה חסר חוד שדרה וכולי, ותמיד מאוד לא אהבו אנשים שנהגו בצורה כזאת או כלפי גויים ולהבדיל כלפי יהודים, לא אהבו את הקטע הזה. אז הם חוששים שהרב קוק יצטייר כמין אדם כזה, הוא אומר, לא, הוא איש הלכה, הוא אדם שמוד הקפיד, מה פתאום, איך את יכולה לעלות על הדעת רנקל? עכשיו, מעבר לדיון הזה, יש פה דיון הרבה יותר עמוק לדעתי, וזה הדיון שהייתי רוצה לפתוח בו בעצם, את הדיון של הרב קוק, וזה, מה באמת יחסו של הרב קוק לעולם שמעבר לתורה, לטענה שלה, שאנחנו יושבים ומשוחחים על הדברים. תתלמו עכשיו עניין ההלכה, הסמכות וכו'. תתלמו מזה, נצא מתורת הנחה, שאנחנו שומרים תורה והלכה. אבל כשאתה פונה אל עולם שהוא מעבר לתורה ולהלכה, או אל האנשים האלה, כיצד אתה מתייחס אליו? האם אתה מתייחס אליו כמו הביטוי שוב ושוב ובנים שובים? זאת אומרת, בוא נגיד ככה, מה שאפשר למצוא אצלכם, אני יודע, כל מיני פרפראות, או כל מיני דברים וכולי, או אולי אפילו פחות מזה, אני לא יודע מה יש שם, מה אין שם, או בכלל אין שם כלום, ורק אתם אנשים עם, עם מוטיבציה נחמדה, אבל תכנים אי אפשר לקבל. כלומר, מה היחס בכלל אל העולם שמעבר לעולם הקדושה? ותדעו לכם שזאת שאלת מפתח שהיא השאלה שלדעתי היום מפלגת את, את הציבור הדתי. זה ממש הסוגיה, כמה שהיא נשמעת, אולי מאוד מאוד פשוטה, אבל בסופו של דבר היא מפלגת את הציבור הדתי. מכיוון שבאיזשהו מקום שני הצדדים של הציבור הדתי מתווכחים בלי שאולי מנסחים את זה בשאלה הזאת מקומו של עולם שהוא מעבר לעולם הקדושה קודם כל מה מקומו באופן עקרוני ואחר כך מה מקומו באופן מעשי וזאת שאלה מאוד חשובה כי שתי השאלות חשובות קודם כל באופן עקרוני מה דעתי על העולם שמעבר לעולם התורה ואחר כך, מה עושים עם זה? נגיד, אם העמדה שלי היא לגמרי בדיעבד ושלילית וכו' וכו', אז טוב, מה עושים עם זה? זה ברור, פשוט, כמה שפחות. אבל אם היחס הוא כבר חיובי, נגיד שאנחנו אומרים שיש יחס חיובי, אז מה אנחנו עושים, איך אנחנו פועלים בתוך הדבר הזה? וזאת מה, זה קודם כל מפלג את הציבור הדתי, אני חושב, לשני חלקים יסודיים. ובתוך הציבור הדתי עצמו, כל אלה שאפילו כן מתייחסים לעולם שבחוץ באיזושהי צורה חיובית, אז עכשיו השאלה, איך אתה למעשה מתנהג פה בתוך המערכת החילונית הזאת? אז העמדה האישית שלי תבוא לידי ביטוי בתוך הדברים של הרב קוק. אני רוצה לטעון שהרב קוק, היחס שלו לעולם שמעבר לעולם הקדושה, זה מאוד מורכב. ולדברים לא פשוטים. אי אפשר לסכם את זה במשפט אחד וללכת. זה מאוד מורכב, וזה יש ממש גוונים ובני גוונים וקטעים, וקיצור, זו תורה שלמה, שאני בגדול הולך לקרוא לה, בשיעור הזה לפחות, העלאת מצוצות. זאת אומרת, זה רעיון שמופיע בקבלה, אבל אני חושב שהרב קוק התייחס אל כל מה שנמצא מעבר לקדושה, מעבר לבית המדרש, מעבר לתורה, מצוות, תפילה וכו' וכו', שחזה כמשהו שאפשר להעלות אותו, מה שאנחנו קוראים העלת ניסוצות. עכשיו, זה כמובן מושג בבסיס שלו, מושג קבלי, שיש לו הרבה רקע, אבל בעולם המעשי הרב קוק מתייחס אליו בעשרות קטעים. זה נושא מאוד חשוב. עד כדי כך זה נושא חשוב, שסיפר לי ידידי, רבי יוסי אביבי, שהכיר היטב את הרב שלמה זלמן אוירבך, שאמר לו פעם שלמה זלמן אוירבך, עליו השלום, אמר לו פעם, שהוא זוכר את הרב קוק, בתור ילד, נער, אני יודע, כן, משהו כזה. הוא אומר, אני לא זמנו כלום, לא הבנו כלום, מה שהוא אומר. אני רק זוכר שכל הזמן היה אומר, ניצ'וצ'וט, ניצ'וצ'וט. הוא היה ליטאי, וצדי איזה צ'ש. אז הוא אומר, ניצ'וצ'וט, זהו. זהו, המילה היחידה שהוא זוכר ברב קוף, זה ניצוצות. זה נורא מדליק, נכון? שילד, מה הוא זוכר? יש שם ניצוצות, זהו שהוא זוכר מהרב קוף. כנראה שרב קוק השתמש אי פעם במילה הזאת, זה כנראה של המזמן כבר התרשם מהדבר הזה. ולכן אני חושב שזאת מילה חשובה. אז אני רוצה לחלק לכם דף עם כמה ממש הערות של הרב קוק על העניין הזה. תכף אני חלק, אבל לפני כן אני אגיד לכם וורט. ואני אומר לכם, וורט שלי. זה נחמד, נפתח בוורט שלי. איך נזכרתי בוורט הזה? בא אליי מישהו שהוא בוגר הישיבה, והוא אמר לי שפעם הוא שמע דבר שאמרתי, וזה מאוד מצא חן בעיניו, והוא חזר על זה כמה וכמה פעמים. אז אחרי שהוא אמר את זה, שמתי לב שזה באמת וורט נחמד. אז אני אגיד לכם את הוורט, וזה, הייתי אומר, מין אמירה קצרה שאפשר להחזיק בה ולהרהר בה. אז זה לא, הרב קוק לא ניסח את זה אף פעם, כמו שאני עכשיו הולך לנסח, אבל אני חושב שזה משקף משהו מעולמו של הרב קוק, הרבה יותר מתוחכם, מורכב ועמוק, מאמירה קצרה. אז הוורט הוא כזה. בדרך כלל, העולם הדתי שלנו, העולם החילוני והדתי שלנו מתפצל לשניים. או שאתה חי בעולם הקדושה, ואתה אומר, זה העיקר, זה מה שחשוב, זה לכתחילה, וזה, וכו' וכו'. ואז אתה אומר, העולם ההוא, מסתכל לעולם השני, אתה אומר, זה דבר שחשוב, הוא בדיעבד, צריך אותו, למה אין קמח, אין תורה בלי קמח, נכון? בלי קמח אין תורה, וכו'. זאת אומרת, אתם שומעים צליל, זה עבד כזה, נכון? צלילים כאלה, וגם אז תמעט בזה, זה בדיעבד, וכמה שפחות, וגם זה פחות, כמובן פחות חשוב, וכן הלאה. אז אני אומר שיכול להיות שאנחנו צריכים לעשות פיצול בין שני העולמות האלה. אני יכול להתייחס לעולם החולין בצורה יותר מורכבת. מצד אחד, להגיד שהוא לכתחילה, אבל הוא לא העיקר, אלא הוא רק הפריפריה, הוא מסביב. עכשיו, לעומת זאת, עולם הקדושה, הוא, ודאי שהוא לכתחילה, אבל הוא העיקר. עכשיו, אני רוצה שתשימו לב למה זה כל כך חשוב. כי כשאתה מתייחס לעולם בחוץ, לא בתור דיעבד, אלא בתור לכתחילה, ממש זז לך משהו במוח. כן? כי זה לא דיעבד. כשאתה אומר, עזוב, זה דיעבד, כמה שפחות, זה לא חשוב. נו, מה יהיה? הצליל לגמרי ברור. אנחנו מכירים את זה גם היטב, נכון? אתם שומעים את זה כל הזמן מסביב, מכל מיני אנשים. אבל אם אתה בא ואת אומר, לא, זה לכתחילה, אז מיד אנשים חושבים, זה לכתחילה? אז זה הופך להיות כאילו העיקר. אומר, לא, זה לכתחילה, אבל זה לא העיקר. אז לעשות את הפיצול הזה בין לכתחילה, ובכל זאת זה לא העיקר, זה נורא נורא חזק. כי אתה יכול להתייחס לדבר שהוא באמת לכתחילה, אבל הוא לא העיקר. אתה יכול לשים אותו בפריפריה. כל הזמן שהוא חולין, במובן הרגיל של חולין. תנסו לחשוב על הדבר הזה, על הרעיון הזה, על הפיצול הזה בין לכתחילה ודיעבד, או שזה לא דיעבד, אלא לכתחילה, וזה לא עיקר, אני חושב שזה יפסה דבר מעניין. כן.
איפה עובר הקו? זאת אומרת, לכאורה, הרבה שיש בפנים ויש בחוץ, ו... זאת אומרת, איפה עובר הקו בין הדברים האלה?
בגדול, תראה, זה נורא מסובך לענות. אנחנו נראה בלהלן, זה מסובך בצורה בלתי רגילה. כן? אבל, כך למשל, בית מדרש אלול. כן? מה הוא? על פניו, לומדים תורה, נכון? יבואים חגיש, לומדים תורה, בטח, לומדים תורה. הם לומדים את זה כמו שלומדים ספרות סינית, אני יודע. לך תדע, נכון? איפה אתה שם אותו? על פניו, זה קודש, לא יודע. אבל תראה, בשביל לצאת לדרך של קדושה וחולין, בצורה מאוד פשוטה, כי העסק הוא מאוד מורכב בסך הכל, אבל בעוד צורה מאוד פשוטה, קדושה זה תורה, תפילה ומצוות. בצורה הכללית שלהם, זה קדושה. חולין, זה כל מה שהוא לא בקריחה כהה עם אותיות זהב. יש ספרים שהם באמצע. אבל תראה, יש שתי ספריות, נכון? ספרייה למטה, ספרייה למעלה. עכשיו, איך אתה קובע איזה ספר יהיה איפה? עכשיו, יש ספרים, זה ברור, נכון? חידושי רבי עקיבא איגר, אתה יודע איפה זה יהיה, נכון? ושיר של איזה, אני יודע מה, או ספר של איזה מישהו שכותב בהיסטוריה, אתה יודע איפה זה יהיה. ויש ספרים שאתה לא יודע איפה זה יהיה. הספרנים מתלבטים לפעמים. אז הם באים שואלים, איפה נשים עליו למטה? זאת אומרת, שאלה מעניינת. יש שאלות, יש כמה, יש כאן אפילו אגפים שלמים שלא היה ברור איפה נשים אותם. למשל, משפט עברי. משפט עברי, לכאור. מה זה? זה הלכה, כל המשפט הזה, זה הלכה. צד שני, זה מנוסח לגמרי לגמרי בצורה משפטית. אז די ברור שיהיה למטה, זה ברור. עכשיו, עבודת דוקטורט שנכתבת, נגיד, על הרב קוק. ברור, מה? עכשיו, אני יודע מי כתב את זה. במקרה, כל הכותבים, מי שכותב על דוקטורט על הרב קוק, הוא כבר נהיה שבוי בקסמה, והוא נהיה חצי הרב קוק. אבל, לא יודע, יש למשל כאן עבודה נחמדה על הפסיכולוגיה של הרב קוק. לא, כתב את זה אדם, לא יודע, מודתי. עבודה מאוד יפה. אבל... אז אולי צריך להיות בכלל במחלקה לפסיכולוגיה למעלה, אני יודע, באות, מה זה פסיכולוגיה? צדיק, לא? סמך, צדיק, משהו כזה. למעלה. אבל אני, אז לפעמים אתה לא יכול לדעת, אבל ברוב המקרים אנחנו יודעים, ויש לפעמים כאלה דברים שאתה מתלבט לגביהם. בגדול, אתה יודע מתי זה דברי קדושה ומתי דברי חולין.
מה?
זאת בדיוק השאלה, זאת תהיה השאלה, הרי לכאורה, תיאורטית, אני יכול לעלות על הדעת, שאתה נמצא אותך קורא איזה ספר שירה, ואני אגיד לך, תגיד לי, במה אתה עוסק עכשיו? אתה אומר, זה הקדושה בהתגלמותה. יכול לעלות על הדעת דבר כזה? בטח. למרות שזה קריחה רכה וספר שאנחנו לא נשים אותו למטה, נכון? יכול להיות מצב כזה. אבל יכול להיות שגם מישהו יקרא את זה ויגיד, לא. שיר לא רע. אז הדברים האלה אנחנו נגדיר אותם בגדול כחולין. אם צריך לחפור, זה מה שאני בדרך כלל אומר לעצמי. אם אתה צריך לחפור כדי למצוא, אז אנחנו נגדיר את זה כחולין, ואז יהיה ניצוצות ולעלות וכו'. אבל אם אתה, הקדושה היא חשופה, אנחנו נגדיר את זה כקודש. הסיבוך הוא, העסק יותר מורכב, אבל זה יבוא בהמשך. אז זהו, אז פה אני רוצה לחלק לכם את הדף הזה, בבקשה.
לא, אפשר להגיד שגם עולם החול מחולק לשניים, לדברים רוחניים יותר, לדברים חומריים יותר, כי שירה נכנס יותר לרוח.
ודאי, 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 ובתוך עולם החול יש הרבה יותר, זה הרבה יותר מורכב. ריצת בוקר, מה זה?
סובייקטיבי.
לא, זה לא פשוט סובייקטיבי. מה זה ריצת בוקר? זה קודש, זה חול, תגיד. זה לא קודש. איזה חול זה? זה גוף. זה גוף, אבל מצד שני, תשמע, אתה צריך לעשות ריצת בוקר, זה להרגיש בריא, אני יודע מה. מי שעושה. אז מה זה בדיוק? לאכול, מה זה? זה חומר, זה רוח, זה... קשה מאוד, תראו לך, בכלל, ההבחנות הן מאוד מאוד מורכבות. יש כאלה בכלל אומרים שכל ההבחנה הזאת בין קודש לחול, היא בכלל הבחנה מאוחרת, התורה לא מכירה את זה. מה זה בתורה קודש וחול? התורה לא יודעת מה זה, את הכל עם חבר שבילה זה עולם אחד, אין אצלם אחד, זה כל הקטגוריות האלה, יש כאלה שטוענים, שכל הקטגוריות האלה הן קטגוריות מאוחרות, הן בכלל לא צד, במקור אין לנו בכלל את כל ההבחנה הזאת. אבל אני עובד לפי מה ש... בספרים של הדורות שלנו, אבל יכול להיות שבמקורות שלנו בכלל, הכל היה מין עולם אחד, שאתה... תקרא לזה מעלה אותו, אני יודע מה, הם לא חשבו אולי אפילו בצורה כזאת. טוב, בואו נראה מה יש לפנינו כאן. אז תראו, באופן כללי בשיעור הזה, בעזרת השם, אנחנו נלמד קטעים, אני אביא לכם דפים. והדפים האלה יהיו בהם קטעים נבחרים מתוך כל הכתבים של הרב קוק. משמונה קבצים, מהספרים המודפסים, מהקבצים החדשים, מכל הכתבים של הרב קוק. בגדול, זה יהיה האופי של השיעור. אפשר לשיעור תמיד לשתי צורות. או הרצאה שוטפת, שמציגה רעיון מסוים ופתחת אותו בצורה שוטפת, ולא שום בעיה. או לקרוא קטע ולבנות את הרעיון דרך קטעים. הנטייה האישית שלי, למרות שהיא מבחינת בשביל לסכם, הרבה יותר נוח שיש לך הרצאה שוטפת, אתה מסכם, יש לך איזה נושא. אבל מבחינת ההרות, עם ההוגה, עם הלומד, עם האיש הראש לבית או במגע, הרבה יותר נוח, הרבה יותר נכון, לעיין בקטעים, זה טיפה יותר מורכב. בעולם האקדמי, תיאורטית, הם בונים את זה, הם חלקים את זה לשניים. אין שיעור, יש תרגיל. שיעור זה הרצאות, תרגיל זה קריאת טקסטים. זה לא נעשה באמת כל כך, לא כך מתקדים בזה, כולי. אבל אני חושב שצריך ללכת פה על משהו שהוא דרך ביניים. כשאנחנו כן קוראים קטע, אז הקטע עומד מולכם, עם כל המשמעויות של המילים, והתשומת לב למילים, ואיך הוא כותב, וכולי, וממנו לאט לאט הולך במבנה הנושא הכללי. התפקיד של השיעור, לחשוף לפניך את הקטעים לפי מבנה מסוים, ולהראות לך מהלכים בתוך העולם של הרב קוק. עכשיו, כשאני אומר מהלכים, אני רוצה שתשימו לב מה המטרה שלי בכלל. העולם של הרב קוק הוא עולם מאוד עמוק ומאוד גבוה. הרבה אנשים נרתעים מאוד מהרב קוק. כי כשהם פותחים ספר של הרב קוק, הם קוראים איזה קטע, מבינים, הקטע הבא לא מבינים כלום. אחרי שני קטעים הם ממש לא מבינים. הם אומרים, תשמע, זה לא בשבילי, זה לא יודע מה, זה כל מיני מילים. אני הולך לשיעור, אז המורה אומר כל מה שבא לו בראש, ואחרי זה הוא טוען שזה נמצא בקטע. אז וכן הלאה, ואתה יוצא תמיד מתוסכל ומוחזר, וידיך על ראשך. המטרה שלי היא קודם כל ליצור אמון שהרב קוק אומר משהו בקטעים שלו. הוא לא רק סתם שר משורר לו כל מיני שירות ותשבחות, אלא המילים הן מאוד מאוד משמעותיות. בקטע הוא אומר משהו מסוים. אנחנו נלמד קטע, אנחנו נלמד מה הוא אומר בקטע. לא בכללי, לא בערך, לא האווירה של הקטע, אלא מה הוא אומר. הוא אומר, אתם תבינו את הקטע, דבר ראשון. עכשיו, לאט לאט אתה רוכש מיומנות להבין קטע. שני, להבין את השפה של הרב קוק, במובן הזה, משתמש לפעמים במושגים. מהי המשמעות של המושגים המסוימים? של הרב קוק שמשתמש בהם, לפעמים הוא מסתיר מאחורי המושגים הלכאורה פנימיים, מושגים קבליים מסוימים. אז אנחנו, אני אראה לכם קצת את העולם הקבלי, כמובן, במידה ובמשקל, שמסתתר מאחורי העולם של הרב קוק, הוא היה באמת שקוע בעולם הקבלה, הוא הכיר אותו היטב, הוא גם הכיר את העולם הפילוסופי, וזה נכון לדעתי שהוא יוצר שידוכים כאלה ואחרים בין העולמות, אלא צריך קצת להכיר גם את העולמות הפילוסופיים, שהוא בא איתם במגע, הוא מזכיר כמה פילוסופים בשלב מסוים, אנחנו נראה איך הוא מתמודד מצד אחד עם שפינוזה, מצד אחד עם, נגיד, עם הגל או עם ניטשה או עם אחרים, איך הוא מאבד את כל הדברים האלה ואיך הוא משתמש מושגים קבליים. הכל הוא עושה בצורה של השפה שלו, הוא בונה את זה בעברית ובשפה שלו. אז זה דבר שלי. דבר שלישי, שלי הוא מאוד מאוד חשוב, זה ליצור לכם איזה מפה כוללת שהיא תהיה מספיק רחבה וגדולה כדי שכשאתם תשמעו כל מיני דברים חדשים תוכלו למקם אותם בתוך המפה הזאת. מובן? עכשיו זה לא קל, כי העולם של הרב קוק הוא מאוד רחב ומאוד עמוק ויש בו המון המון נושאים, אבל אני לא רוצה לבוא ולמנות את הנושאים אחד לשני. הרב קוק על ארץ ישראל, הרב קוק על הצדיק, הרב קוק על הניצוצות, הרב קוק על התורה. אלא לבנות איזה מבנה רחב מאוד, שהוא מבנה שיש לו איזה מין תבנית, ולאט לאט לשזור לתוכו את הנושאים השונים. ואז אפילו שאתה בא ונתקל, בא במגע עם נושא אחר, אתה לומד קטע נגיד מרב נחמן, תיאורטית אתה יכול להגיד, יפה, איך רב קוק היה מנסח את זה, איך הוא היה עושה, איך זה היה נשתל בתוך המערכת הכוללת של הרב קוק. זאת המגמה, היא מגמה מאוד גבוהה. אני חושב שבחלק מהדברים אני מצליח, חלק לא, אבל זה תורה עמוקה, זה לא דברים פשוטים. בסך הכל אני חושב שמי שמגיע לשיעור וגם משקיע זמן ללימוד עצמי, אני חושב שיכול במשך השנה, וזה הניסיון שלי מראה, לשבור את המחסום הפסיכולוגי שיש לאנשים מפני הרב קוק, ולהרשות לעצמו לפתוח את הרב קוק, לעיין בו, לא לפחד, ללמוד קטעים אחרי קטעים, ולאט לאט להיכנס לעולם הזה. אני יכול להגיד לכם, זה מנוי וגמור עם הדבר הזה, כלומר זה ברור לי הדבר הזה, שמי שזוכה שאין לו את המחסום מפני הרב קוק, והוא יכול מתי שהוא רוצה לקחת את הספר של הרב קוק ולעיין בו ולהתעלות איתו וללמוד אותו וכולי, אני יכול להגיד לכם שאדם כזה זכה. לא משנה אם אתה יודע מה הרב קוק אומר על כל דבר, אבל יש לך דלת פתוחה לעולם של הרב קוק. מובן? עכשיו, כמה זמן נותר לנו? מה השעה?
5:55.
אז אני אולי אקדיש, אני עכשיו מסתכל על הדף ואני רואה שיהיה קשה קצת לעבור עליו, אז אולי רק נציץ על הקטע הראשון, אבל לפני כן אני רוצה להגיד שתי מילים בנושא הביוגרפי, ממש שתי דקות אני אקדיש בזה. הכתבים של הרב קוק, זה מפה, צריך ללמוד איך זה עובד, כל הכתב, יש הרבה בלגן עם הדבר הזה. בקיצור נמרץ, אפשר לומר כך, שני תלמידים גדולים היו לרב קוק. האחד זה בנו הרב צבי, והשני תלמידו הנזיר רבי דוד הכהן. מסיבה כזו אחרת, בהזדמנות פעם אני אספר, שניהם עסקו בעריכת כתבי הרב קוק. כלומר, היה להם מחברות, שהרב קוק היה כותב בצורה לא מסודרת, אלא אסוציאטיבית, הוא יושב וכותב 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 וכותב, הם ישבו שניהם לחוד, לחוד, ועשו עריכה של המחברות האלה. העריכה של הנזיר נקראת אורות הקודש. העריכה של הרב צבי יהודה, כל שאר הספרים. אורות התורה, אורות התשובה, איגרות ראייה, אני יודע מה, כל מה שיש לנו, חוץ מאורות הקודש, הספרים. בספרים הלבנים, מה שקראו השורים השס הלבן וכולי, כל זה של הרב צבי יהודה. מה זה שלו? עריכה. הוא לקח קטעים מהמחברות האסוציאטיביות של הרב קוק, וארגן אותם לפי נושאים. הוא לא הספיק את כל מה שהוא רצה וכולי, אבל עשה. אז יש לנו בעצם שני, אלה הספרים הלבנים שיש לנו שיצאו בדפוס במשך השנים. הרב צבי יהודה והרב קוק. אורות הקודש, ושאר הספרים, אורות, אמרתי לכם, אורות התשובה, אורות התורה וכולי וכולי, כולם מופיעים, ועכשיו הכל יחד מופיע בבת אחת. אבל זה בעצם, וזה משקף את המחברות של הרב קוק. המחברות של הרב קוק, כן, לא היו בידינו, לא היו בידינו. אנחנו קיבלנו רק ספרים ערוכים. כך כל השנים. לפני כ-20 שנה, הגיעו, יצאו, דלפו, לא יודע איך, המחברות האלה יצאו החוצה. והם נקראים שמונה קבצים. למה שמונה קבצים? כי מה שידעו, שמונה מחברות. אז יש שמונה מחברות, שזה החומר, במרכאות, שממנו נעשו העריכות. אז זה שמונה מחברות, זה שמונה קבצים. אז כמישהו אומר לך שמונה קבצים, אתה הוא מתכוון לשמונה המחברות שבהם הרב קוק כותב באופן אסוציאטיבי את דבריו. והספרים הם עריכות מתוך זה. בגדול אני אומר, שכמובן כמה חריגות. לאט לאט התברר שהרב קוק לא כתב רק שמונה מחברות, אלא הוא כתב הרבה יותר מחברות. אף אחד לא יודע חוץ מי. קומץ אנשים שמכירים איזה דירה בירושלים, עם ארון ברזל חלוד, עם מנעול חצי שבור, ששם נמצאות המחברות, אף אחד לא יודע כמה מחברות כתב הרב קוק. הערכה 25, 30, לא יודע כמה מחברות. חלק מהמחברות האלה, שהם לא שמונה קבצים, דנפו והגיעו לידיהם של אנשי רמת גן, בועז אופן. הם הוציאו את זה בשני כרכים שנקראים קבצים מכתב יד קודשו, שני ספרים כחולים, אחד בכריכה רכה, אחד בכריכה קשה. אז אם כן, יש לנו כבר רובד שלישי, כן, שמונה קבצים, ספרים ארוכים, ועכשיו קבצים מכתב יד קודשו, שזה כמה מחברות אחרות. הלכה קבוצה של שמחזיקה בכתבים פחות או יותר נגיד, ואמרה הם ידליפו לנו את הדברים, ואז הם התחילו להשיב מלחמה שערה, והם הוציאו קודם כל את כל מה שהם הוציאו שנקראים קבצים מכתב יד קודשו, הם הוציאו בהוצאה שלהם וקוראים לזה פנקסי הראיה. עכשיו, פנקסי הראיה כוללים את כל מה שהוציאו רמת גן בכתבים קבצים מכתב יד קודשו, אבל הם מוצאים עוד הרבה דברים. אז היום פנקסי הראיה זה כבר איזה ארבעה כרכים, בעיקר הם מוצאים דברים עוד מבויסק, כלומר מתקופת חוץ לארץ וחומרים מעניינים ביותר. אז יש לנו, אם כן, סיכום כל העניין זה כך: מערכת אחת שנקראת פנקסי הראיה, שמדי פעם משחררת איזה כרך, אף אחד לא יודע למה, כמה עובדים על זה. לי יש הרגשה ששני אנשים זקנים שהם מתעוררים וכולי, הם עורכים קטע והולכים לישון, ואחרי עוד שנה עוד קטע, ובעוד שנה, 5-10 יצא עוד פנקס. זה פחות או יותר הרושם שלי, אין לי מושג אם זה נכון או לא נכון. אז זה קבוצה אחת, זה פנקסי הראיה. קבוצה שנייה מכתבי קבצים מכתב יד קודשו, קבוצה שלישית, שמונה קבצים, קבוצה רביעית זה הספרים הארוכים. עכשיו, אתם יודעים בעצם את כל מה שמסתובב במדף הספרים של הרב קוק. ספרים לבנים, ארוך. ספרים שלושה או כחולים או חומים. עכשיו יש עוד קבוצה אחת שנקראת אין היה. זה הפירוש של הרב קוק על, על האגדות הש"ס. הוא התחיל לכתוב, אבל הוא הפסיק כמובן. הוא אדם, הוא היה אדם כל כך פורה, הוא היה, כל מה שהיה נוגע בו, הוא היה כותב, הוא היה, פשוט, זה כמו אדם שנוגע במה שהופך אותו לזהב, כן? היית נותן לו כתם העיתון, הופך לך את זה, אני לא יודע מה. קיצור, הוא היה רק נגע בגמרא, התחיל לכתוב שפע עצום של דברים, הגיע מבני רק למסכת שבת, ברכות שבת, אולי עוד משהו, זה משהו מספיק, זה הרבה, זה נשאר בתוך המחברות, והוציא בהתחלה הרב פילבר, אין היה זה, כמה כרכים יש לזה? ארבעה נדמה לי? ארבעה כרכים של פירושים על אגדות הש"ס, יפים ביותר, מאוד נגישים, מאוד נוחים. זה כאילו אולי עוד חטיבה, משהו שעומד כשלעצמו, אם אפשר לומר כך. זה החטיבה הנוספת. יפה, יפה שאתם מזכירים את זה. לברוכי הדור, זה עוד דבר מעניין מאוד מאוד. הרב קוק לפני על אותו ארצה סיים ספר ארוך ומגובש, מין מורה נבוכים של זמנו, קרא לזה לברוכי הדור, ומשום מה, למרות שעוסק לה גמור לגמרי, לפני שהוא עלה כבר, שנה, שנתיים ממש, אבל בתקופה די האחרונה לפני שהוא עלה, הוא לא פרסם את זה כל חייו, הרב צבי יהודה לא פרסם את זה כל חייו, ורק לפני שנתיים שלוש הספר יצא לאור כספר מסודר וארוך. מאוד מעניין, לא ברור למה הם לא הוציאו את זה. יש כל מיני דעות בעניין הזה, יש כל מיני דברים. אולי נעשה גם פעם היכרות עם הספר המעניין הזה. שוב, ספר זה ממש די עיקרי, ספר עיקרי, סגנון קצת שונה מהסגנון שאנחנו נתקל בו. אנחנו עובדים יותר את הספרים או את הקודש, ספרים מהסגנון הזה של הקבצים, של סגנון יותר גבוה, יותר כאילו הרב קוק במקום יותר גבוה, יותר מרומם. הכתיבה בנבוכי הדור היא יחסית פשוטה, נוחה וכו' וכו'. בסדר? זה, כן. כן, לצערנו הרב. הם לא שינו, הם צנזרו. זה הצרה. אי אפשר להבין למה הם מצנזרים. אני לא מבין את זה. אם היה פעם מי שהייתי שואל אותו, הם מצנזרים קטעים ממש תמימים. או ויכוחים עם שפינוזה. אני שואל אותך, יכול לצאת רע מקטע עם שפינוזה? שפינוזה, מי יכול? מישהו פעם יצא לתרבות רע משפינוזה בדורנו? תחשבו, זה... זה כל כך לא רלוונטי, למה לצנזר כזה? זה הרב קוק כתב את זה, הרב קוק כתב, זה לא כתב את זה, זה... הרב קוק כתב, מה, איך אפשר לצנזר קטע של הרב קוק? בלתי מובן בעליל. בטח יש הסבר, אני לא יודע, אני רוצה להאמין שיש להם הסברים, אני לא יודע מה הם. ולכן, אם יש לכם קטע שמופיע גם בפנקסים וגם בכתבי יד קודשו, ברור שתיקחו מאלה של רמת גן, כי הם לא צנזרו כלום. לא, חס ושלום. חס ושלום. למה לצנזר את הרב קוק? זה פשוט. זהו. עכשיו, האם הרב צביון צנזר את הרב קוק? השאלות מתחילה, הפוליטיקה, אבל האם הוא צנזר? אז אבחן ככה. הן הנזיר והן הרב צבי יהודה. שינו קצת מהדברים של רב קוק. עכשיו הוא ככה, צריך לדעת, לקחת בחשבון, שחלק מהדברים רב קוק היה מודע להם. וזה נעשה, גם היום, אם היה מי שעושה את זה, זה לא היה עובר מסך בשום פנים. עד מי אתה שתצנזר? אבל יש כאלה שטוענו, רב קוק כתב את זה לעצמו במחברת. כשאתה מוציא את זה לציבור הרחב, מן הראוי וכו'. עכשיו, בדרך כלל, הרב צבי יהודה מאוד זהיר. הוא לא רצה שאבא שלו יסתבך באמירות קיצוניות. והרב קוק, לפעמים הוא היה משחרר את הברקסים. אז הוא אמר, לא, אני לא יכול לפרסם. הוא היה מאוד מאוד זהיר. ולכן, בדרך כלל, הוא מעדן התבטאויות. לפעמים זה יותר מעידון, וזה קצת בעיית. ולפעמים, כל להגיד ביטוי מאוד חריף, הוא קצת מעדן. אפשר לבלוע את זה. כללית, כמובן כלומד, מאוד מאוד הייתי שמח שאף אחד לא ישלח ידו ושאנחנו נקבל את הרב קוק נטו, אנחנו מספיק בוגרים. גם עברו 100 שנים, חבר'ה, 100 שנה עברו, מה? סודות המדינה הכי כמוסים יוצאים אחרי 40 שנה, נכון? 30, 40, כמה? 50 שנה? כמה זה? יש איזה חוק. סודות הכי כמוסים עברו 100 שנים. לא, אנחנו לא צריכים לפחד. לא צריך לפחד מכלום. בסדר. שמונה קבצים לא מצונזר אף מילה. הרב יצחק שילת שהוציא את זה לא צנזר כלום, וזה בגלל שהוא נכווה בפעם השנה הוציא את ארפלי תואר, את אחד הקבצים. אני לא רוצה להוסיף פה יותר מדי מילים ושמות שלא יבלבל את כולם. הוא פעם אחת עשה איזו עריכה ושם הוא כן עשו צנזור מסוים לקטע, וכולם ידעו על הצנזור הזה, והוא חטף על הראש משהו לא נורמלי על זה שהוא עשה את השינוי הזה. קוראים לזה הבעיה עם הטיול הרוחני. בהזדמנות אני אספר לכם. וזה היה באמת באמת לא, לא מוצלח. ואז הוא החליט שהוא לא מצנזר. והשמונה קבצים יצא ללא שום, יש שתי הוצאות של זה, ללא שום צנזורה. אתה יכול לסמוך על זה 100%. זה על הכיפק. ואז גם אתה רואה את התיקונים שעשה הנזיר כשהוא לקח משמונה קבצים. זה מאוד מעניין. אתה רואה את העידונים. אתה רואה פתאום הוא הוריד איזה שורה. אתה רואה כאילו, וואו, זה מסוכה, זה מסוכה, זה כמובן הקטעים הכי מדליקים, כן? נכון, תמיד הולכים, איך היה אמר לנו פעם מישהו, כשאומרים לך בזה לא לעיין, את זה אתה לומד בעיון. אז אתה, זה תמיד הסיפור. אז תשמעו, אז אני מציע לעשות דבר כזה. אני חושב שלא נוכל להתחיל עכשיו את הדף הזה, אז אנחנו נתחיל בו בעזרת השם בפעם הבאה. עכשיו לגבי הדפים, אני מציע את הדבר הבא. א', בל ייראה או בל יימצא שנשאר עם דפים על השולחנות. כלומר, זה לא. האופציה השנייה, היותר טובה בעיניי, שכל אחד לוקח את הדף, קונה לעצמו ניילונית ב10 אגורות, ושומר לעצמו את כל הדפים אחד לאחד, ובא איתם לשיעור הבא, כי כמו שאתם רואים, לפעמים אנחנו עוברים משיעור לשיעור. האופציה השלישית, שאני אקבל אותה בשמחה, שאני אהיה נושא הספרים שלכם, תנו לי את הדפים, אני אחזיר אותם בפעם הבאה. מי שרוצה, ככה, אבל לא לשיר על השולחן.
שעה 5 עד 6.
אני לא, וואו, זה רעיון מעניין.
כן, זה רעיון מעניין.